היות שאנחנו מתחילים את חודש אלול, ורבותיי, הימים האלה ימים קדושים מאוד, ואנחנו צריכים לנצל אותם לעבודת השם, כדי שנזכה גם חיים בעולם הזה וגם חיים בעולם הבא. לפי מה שאדם משתדל בכל הימים האלה, מעשה הם 40 יום, מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים. אלה ימים שהקדוש ברוך הוא מצוי איתם. והגמרא דרשה לעשרת ימי תשובה את הפסוק, לרשום אדוני בימת צאו, כראוהו ביותו קרוב. אלו 10 ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים. אבל העניין הוא ככה, בימת צאו זה בחודש אלול, שהוא נמצא איתנו. והאמת, הזמן הכי מתאים שהוא נמצא, שאפשר להגיד סליחות וכל זה, זה קודם עלות השחר. כמו שהגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, שיש לו לקדוש ברוך הוא 390 רקעים כמניין שמיים. באשמורת הבוקר, שעות אחרונות של הלילה, הוא יורד לעולם התחתון הזה, והוא נמצא איתנו פה. לכן, אנחנו צריכים להתעורר, וכל אחד יעשה יותר מה שיכול לעשות מכל השנה כולה. ככה נכפר על העוונות שלנו, מי יודע גם איזה גלגולים כל אחד מאיתנו מגולגל, מה בא לתקן, אז אדם יכול לשפר את מעשיו בימים האלה. אז נתחיל בכמה דברים חשובים, כיוון שבגמרא כתוב על הפסוק, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. על כן יאמרו, אומרת הגמרא, מי אלה המושלים? על איזה מושל הוא מדבר? זה המושל ביצרו. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. תחשב איזה מצוות ואיזה עוונות יש כדי שאדם יהיה, כמו שבזוהר כתוב. זוהר אומר שכל אחד מישראל, כל השנה, בערב, בלילה שהולך לישון, צריך להיות מראה לחושבנה. זאת אומרת, לעשות חשבון נפש מכל המעשים שעשה כל היום האחרון. אז כל יום ביומו, דבר יום ביומו. בזוהר כתוב שאם אדם עושה חשבון ויודע, חושב, מבקר את עצמו, באיזה מקומות טעיתי, באיזה מקומות לא נהגתי נכון, אז ומתוודע עליהם, אז הקדוש ברוך הוא מוחל לו הכל. אין עליו שום עוון. אז יכול אדם לבוא כעת, לקראת יום הכיפורים, להיכתב וחתם בספר חיים טובים, אם הוא יודע, אם הוא עושה חשבון נפש כל לילה. ורבי חיים ויטל העריך בזה מאוד בספרו שערי הקדושה. אני מבקש מכם סליחה, כי אני היום הייתי בטיפול רפואי, אז קצת יש לי חולשה, כי היה לי מאמץ, אז תסלחו לי שאני קצת מדבר איתכם כבד, אבל בעזרת השם נתאושש לאט לאט עם הזמן. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לתקן, רבותיי, זה תפילה. תפילה, אדם צריך להיזהר, כל אחד גם יזהיר את חבריו, שיתפללו תפילה שלמה, לא חצי תפילה. יש כאלה באים באופן קבוע, זה הרגל נעשה טבע. הוא אומר, קשה לי, אין דבר כזה קשה. אם היית יודע שאתה מרוויח מיליון דולר, היית ער כל הלילה. צריך לבוא בבוקר, להתחיל את התפילה, מההתחלה. אני לא אומר להגיד ברכות השחר, ברכות השחר טוב לומר בבית, אבל מי אלוקנו כל סדר העקדה, ולא לחסר אף מילה, ולהתפלל תפילה כמו שצריך, מתחילה ועד סוף. אם אדם יודע שהוא מתפלל לאט, או שהוא אומר, לא יודע, יש כל אחד יש לו טענות, שהחזן רץ, אז תתחיל רבע שעה לפני. יש פתרון. יותר מזה, יש תשובה בספר רבי העומר, בחלק ב', שם נשאל על ידי, היה המקובל הגדול רבי יהושע שרבני, עליו השלום. אני זכיתי לשמש אותו. הוא היה מכוון כוונות של הרשש בעמידה. היה אמנם זריז, אבל לוקח לו, נאמר, תפילת העמידה יותר מאדם רגיל, עוד 5 דקות או עוד 10 דקות. אז הוא שאל את הרב, אם הוא יכול להתחיל לעמוד עמידה קודם שהציבור יתחיל, ואם זה נקרא תפילה בציבור. האמת שעיקר הכוונות שיש להם זה עד מגן אברהם. אנחנו יודעים שעיקר התפילה, אדם צריך לעמוד עמידה עם הציבור בחד מגן אברהם. לכן לא טוב עושים אלה שמאחרים, והוא עדיין בפרשת ציצית והציבור עמד עמידה. כי הוא אומר בחד מגן אברהם, זה כמו ביחיד. אמנם הוא עומד עם הציבור, נחשב עם הציבור, אבל זה לא מהודר. צריך להגיד בחד מגן אברהם עם הציבור. ואם אתה יודע שאתה קצת תיקח לך זמן, תתחיל לפניכם. והרב כתב לו שמותר לו להתחיל אפילו 10 דקות קודם הציבור, ולהתחיל את התפילה. והביא לו ראיות מכמה מקומות שזה נחשב תפילה עם הציבור. והעיקר שמסיים עם הציבור, בסדר, אין בעיה. אדם צריך מאוד להקפיד, לשמוע קדושה. זה אדם צריך לדעת 4 קדושות כל יום. איפה הם 4? 1 ביוצר, 1 בעמידה ששחרית, 1 בעובה לציון, הנה 3, 4 עמידה של מנחה, חזרה של מנחה. שזהר לומר אותם, ולהשתדל לעשות כל אפשרות שתהיה לענות קדושה עם הציבור. אמנם יש לנו תקנה, מרן כתב בשולחן ערוך, שאם אדם באמצע עמידה עדיין, והשליח ציבור התחיל כבר, מה יעשה? אז יש תקנה, הוא יכול לשתוק באמצע עמידה, לשתוק רק בשני מקומות, קדוש וברוך. קדוש, 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 השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו, וישמע את זה מהחזן יצא ידי חובה, ואחר כך ברוך כבוד השם ממקומו. אם לא, לא צריך, זה מנהג. אז זה בעיקר שתי אלה, קדוש וברוך. לכן, כעת זה המלאכים אומרים, אז כדאי שאדם ישתדל לענות עם הציבור. השתדל מאוד גם לשמוע בחד כהנים, כדי שיצא ידי חובה. לא יפסיד כל יום ברכו, ברכו את השם המברך, כי הזוהר הקדוש כותב, כשהולך לישון, נשמה שלו מסתלקת. כשחוזר קם בבוקר, היא חוזרת, אבל לא נבלעת באיברים, נשארת בחותם. על זה נאמר, כל אשר נשמה באפו. ומתי היא נכנסת באיברים? שהוא עונה, ברוך השם המבורך לעולם ועד, נכנס באיברים. לכן תקנו לנו שאומרים ברכו גם בעלינו לשבח. עד צד שאם אדם הפסיד מאיזו סיבה שלא תהיה את ברכו, כגון שיצא חוצה או חוץ מקודכם על החשירותים, או איחר ולא הספיק לשמוע ברכו, יש לו תקנה. אז אדם ישתדל, בעיקר בימים האלה, לתקיים את הדברים האלה כולם. וכן קריאת התורה בשני וחמישי, שלא יבטל. והשתדל כמה שאפשר. היו חכמי הקבלה של פעם, של הדור שעבר, שהיו מכוונים בכוונות הרשש, ולא תמיד היה מצוי מניין של מכוונים, אז היו מתפללים עם ציבור רגיל. אז הוא, אפילו הציבור מגעים כמעט לעלינו לשבח עד שהוא עושה שלוש פציעות. מה היו עושים? היה הולך אחר כך למניין שני. שומע, עוד פעם, ברכו, קדושה, בחד כהנים, ווידוי, ויעבור, הכל אשר לכל. וגם קריאת התורה, אז לא להפסיק שום דבר, כמה שאפשר. אדם יעשה, יחשב, זה בו חשבון, חשב שכר מצווה כנגד הפסדה, שלא יפסיד איזו מצווה ואיזה דבר. וכן, יעשה כמה שאפשר. וכן, תפילת מנחה. תפילת מנחה זה ידוע שיצר הרע, עיקר המלחמה שלו באדם זה במנחה. למה? שחרית, כך כתב הטור. כל אדם בבוקר יודע, הוא קם בשעה קבועה פחות או יותר, פלל שחרית. אחר כך ערבית, יודע קבוע, לא הולך לישון עד שמתפלל ערבית. אבל תפילת מנחה זה באמצע. וגם, יש הבדל בין קיץ לחורף. הנה עכשיו מתחיל הזמן להשתנות. אז נהיה כבר שקיעה. אותו הדבר בערב שבת. זה המחלה הקשה של ערב שבת. אני מכיר כמה אנשים. זה מין טבע רע. בקיץ, כשיש לפעמים, בזמנם לא היה, בזמננו לא היה שם קיץ. אז 7:50, 8:08 זה שקיעה. הוא מגיע לבית הכנסת 7:50. בחורף אותו דבר. חורף 20:05 זה השקיעה. מגיע 4:30, 4:35. טוב, תגיד, אם יתארך הזמן, הוא יבוא? לא. כל פעם מחלה הוא צריך לבוא ברגע האחרון. וגם יש כאלה שעושים להם מניין, אחרי שהציבור גמרו מנחה, עושה קדושה. הוא חושב שבזה הוא קיים מצווה. לא הרוויח כלום. מה שהרוויח, קדושה. זה הכל. אבל תפילה ביחיד זה נקרא. זה לא נקרא תפילה בציבור. לכן צריך להיזהר להתפלל תמיד בציבור. כבר כתב הרמ"ם מפנו על הפסוק, דברי הגמרא למעשה, פנה את תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. מי זה תפילת הערער? אומר הערער זה מי שמתפלל יחיד, תפילה שלא מעוררת, לא יציבה, לא מתקבלת, ולא בזה את תפילתם, תפילת רבים. לכן, בציבור, אפילו יש ביניהם אנשים לא כשרים, לא שולחים לקבל תפילה עולה. אבל יחיד לא יתפלל לכם. שום אופן. אלא אם כן, כתוב בהלכה שאם הוא נמצא באיזה מקום בדרך או מקום רחוק נאנס, יכוון באיזה שעה מתפללים הציבור. היום יש אפשרות, ביום חול, לטלפון, ישמע. קדיש, ואחרי זה יעמוד עמידה מתי שהם עומדים. אז זה יוצא ידי חובה, אין בעיה. אך ישמע גם את הקדושה והברכות. לפעמים קורה שאדם נאנס, מה יעשה? אז זה תפילת מנחה, להיזהר עליה מכל זהירות, ולהתחיל למנצח פרשת הקורבנות, הכל. אבל יש הרבה שמתפללים מנחה גדולה. הגדולה זו חצי שעה אחרי חצות. היום זה יוצא בסביבות 1:10, זה הזמן. אז הוא מתחיל משעה אחת, לא מועיל. למה? פרשת הקורבנות צריך לומר אותה בזמן מנחה. הרי באחד ועשרה, לא קודם, כי זה זמן, מה זה הפרשה? שלמה פרים שפתנו. במקום להרכיב קורבן בית המקדש, אין לנו בית מקדש. אז אני אומר, צו את בני ישראל ואותה למקורבני, לחמי לישי, ריח ניחוי. אז תעשה בבקשה. תאמר את זה בזמן שהגיע הזמן תפילת מנחה, לא קודם. וגם לומר את כל סדר פתאום הקטורת וכל הסדר קודם. אז קטורת יכול להתחיל קודם. ופרשת התמיד יאמר אותה אחרי שהגיע הזמן של התפילה, לא קודם. נזהר בזה מאוד מאוד. וכן תפילת מנחה שתהיה שלמה. הרבה מקומות יש, לא, אומר, לא אומרים תחנון. זה אין סיבה. ככה, אומר לך המנהג שלנו, מנהג אותיות גיהנם, איזה מנהג. זה בא שטן, מקטרג על התפילה שלו. מה התקנה, אמר הזוהר, שאנחנו אומרים בידוי אחרי העמידה. ואז בא שטן מקטרג על התפילה, אחרי התפילה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? ובא אליי האדם, תוודא לפניי, מחלתי לו. אותה דבר, מי ששב בתשובה כעת באלול, תקן את המעשים. בראש השנה, שטן מגיע, והוא בא לקטרג. מי שכבר עשה תשובה באלול, מצב אותו, אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, נכון. כל הדברים האלה שאמרת, הוא כבר היה פה ואמר לי ודיבר איתי, וקרא סליחות, והתחנן, והודה, והתוודה בלב שלם. לא העיקר להשמיע קולות, לנגן ניקונים, אלא לומר תפילה כמו שצריך, וגם וידוי כמו שצריך. אז זה עולה למעלה, ועושה רושם בשמיים. לכן אדם ישראל מאוד בתפילה. והוא הדין גם תפילת ערבית. תפילת ערבית, זה יש הרבה שמזלזלים. הוא מגיע באמצע התפילה, הוא מגיע כבר עמדו עמידה. מה הוא עושה? עומד עמידה. זה לא, מה שיעשה לא טוב, למה? אם הוא עומד עמידה קודם ואחר כך כעד שמה, לפי הקבלה זה לא טוב, הוא הופך את העולמות. וכמעט קשה שהתפילה תתקבל. אלא מה? הוא יגיד את כעד שמה, את הברכות, יפסיד תפילה ומניין. אז לכן אין ברירה אלא להקדים ולהשכים לבית הכנסת. שכמת בית הכנסת בימים האלה צריכה מאוד מאוד חשובה ביותר. תפילות ישראל. זה אחד הדברים שרצינו שצריך האדם לתקן אותם בימים האלה. דבר נוסף, רבותיי, שהוא כואב מאוד, שהיום בימינו מזלזלים בכבוד בית הכנסת. וחשבו שהקטירו פירושים את הדבר, מותר לאכול ולשתות, לדבר. בפרט יש פעמים שמרחם כוללים שיושבים בבתי כנסת ולומדים שם. מעשנים סיגריות, אוכלים. אני לא מדבר על אלה שמפטפטים, אלה שישבו בבית יותר טוב. אבל אוכלים, שותים, כל רגע הולכים לקפה, הולכים לתה. מה, תה, קפה, דבר. מה, אדם בא ללמוד תורה, או היום עוד מגפה יש, חדשה. התחילו בבית הכנסת, בשחרית, שותים תה, קפה, באים הגבאים, זה כבר נהיה אופנה. צריכים עוד לא עושים ככה? אה? התחילו?
הפסיקו.
עשה להם משברך. אז עושים איזה, שותים תה, שותים קפה. תה ברוך שאמר, הלוויות. כמה בגמרא החמיר לשלשלה הלוויות זו בזו, מה הפירוש? שימו לב שכל הפרקים אשר יושב בתיכה, מסיים תהילת עמיד ופיר ועושה מקור שלום ואין, הלוויה. מיד מתחיל הלוויה, הלוויה לפשיט אדוני, והעבודה לחיי. גומר הלוויה, מתחיל הלוויה, כי טוב זה כנעים, נבע תהילה. הלוויה, אלוהי את השם מן השמיים. הלוויה, אלוהי בקודשו. זה מחובר. הוא שותה באמצע הקפה, שותה זה. אמר לי אחד, בית הכנסת שלהם, חזן. חנון הרבה לסלוח, הוא שותה לגימה. מברך השנים עוד לגימה. זה בית... זה מסבעה, זה במינה. ויש כאלה בשבת, אז הוא צריך להחמיר, הוא מביא בקבוק שיבס. שם על התיבה ושותה כל רגע. קורא בתורה, אומר, אני לא יכול לקרוא בתורה. מה זה לא יכול? שקרן רמאי הצוף אספנים. צריך לקחת אותו לגיהנם לדקה אחת, יראה מה זה צער של גיהנם, יחזור לפה, אחר כך נראה אותו. גיבור, נדבר. השם שמו, השם הצילה. איי, איי, איי. אז אם כן, אדם תחיזר בית הכנסת, לפניו נעבוד ביראה ופחד. כנס לבית הכנסת, הכל מתחיל רבותיי, לא הרגילו את הדור הזה איך נכנסים לבית הכנסת. אדם חושב שהוא נכנס לבית של אבא שלו. הרי אם אתה הולך לבית מלך, כמה הכנות יש לך לפני שאתה נכנס שם? אפילו איזה שר, סתם, שהיום כאן ומחר הוא לא כאן, הרי היום הוא לא כאן. אז כמה אדם נזהר שהוא נכנס לשם, מה להגיד, איך לדבר, מתי לפתוח את הפה, איך להתנהג. אתה נכנס לבית השם, זה בית של הקדוש ברוך הוא. ומי שמתנהג לא בסדר, שכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם ברמוס חצירייך. עושים ברית מילה בבית הכנסת, אוכלים ושותים שם, מפטפטים שם, סעודה שלישית, ומה אומרים לך? חכם עובדיה התיר. תביא לי את היחווה דעת, מה הוא כתב שם. הוא כתב שם שיש להם שיעור תורה, והרב נותן דברי תורה בסעודה, וזו סעודת מצווה. והוא כתב שם, ואין אוכלים אלא רק פת, כתב פת וסרדין, זה המילים שלו, אני לא מוסיף, לא שיניתי אפילו כאילו זה, פת וסרדין, הם אוכלים פת וסרדין, שותים ערק, שותים מה שבא להם, מספרים בדיחות, מקשקשים בתוך בית הכנסת, בנו של עולם. אתה יודע מה זה בית הכנסת? לימדו אותנו החכמים של דור שעבר. היום אתה מאיר, אומרים לך אתה קיצוני. זה רב קיצוני, תורקרת. הם חילכו לעזאזל, הם. היה יושב תלמיד, נשען על הכיסא, על הקיר. היה חכם בן ציון צועק עליו, מה אתה עושה? לא מבין, מה הוא רוצה מדור? הוא אומר לו, מה אתה עושה? לא, לא עושה כלום, באמצע שלו הוא מתנדן. אומר לו, אתה את הכיסא דוחף על הקיר, נהיה פסיל בקיר. אז יום כן, יום עוד לא, עדיין, אחרי 10 ימים, 10 פעמים שאתה עושה, נהיה חריץ. עובר לב מהתורה, לא תעשון כן לשם אלוהיכם. מה כתוב לפני זה? ונתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ופסילי אלוהיהם תחת ספון באש. מזהיר, התורה אומרת מה לעשות עם מקומות של עבודה זרה. צריך לחטט אותם, לרסק אותם ולהשמיד אותם. מיד התורה אומרת, לא תעשון כן לשם אלוהיכם. והרמב״ם כתב זה לב מהתורה. אז אם אדם גרם בבית הכנסת איזה נזק, זה מעל בהקדש. בעבר לב מהתורה. כן, אז זה הדרך. או כל דבר שהקדישו לבית הכנסת. היה חמצת כחוצן על הר השלום. קדוש ונורא, היה מדקדק במעשה. הוא בנה בית הכנסת, נמצא עד היום ברחוב חגי בירושלים, שמץ צדקה. זה בשנת תפרש במשהו. זאת אומרת, לפני 100 שנה. בנה אותו והוא פחד שלא יהיה בעיה של מועד בהקדש ובעיה של מישהו יבוא ישתה מים או כוס תה בבית הכנסת ואסור. מה הוא עשה? הוא הודיע שהוא לא הקדיש את המקום. הוא קנה מכספו הוא. אחותו תרמה קצת כסף והוא קצת וקנו בית הכנסת, בנו בית הכנסת. והודיע שם, היה שלט שם בית הכנסת, שהוא מודיע שהוא לא הקדיש את המקום כדי שלא יבוא למעון בבית הכנסת. שאם אדם דיבר איזה דיבור, יעבון. אז הוא אומר שרק יביאו אותו לדין. אתה בנית בית הכנסת, ותראה מה, הם באו, עשית להם מקום שפטפטו. אז עשה כך. אחרי זה גם עוד כתב כמה סעיפים. אחד הסעיפים, אין רשות לשום אדם להקדיש למקום הזה לא סקיסה, לא ספסל, לא איזה רהיט. למה? ברגע שהוא מקדיש זה הופך להיות הקדש. ואז יש בעיה אם משתמש בו לצורך יחיד. מה פירוש? יש דיון בהלכה. יש להגיד, נאמר, אדם עושה ברית מילה, פעם היו עושים בבית, או בר מצווה, היו עושים בבית, לא עושים באולם. אז הוא רוצה להשאיל מבית הכנסת כיסאות. הוא לוקח כיסאות. ומשתמש בזה לצורכו הפרטי. תגיד, צורך מצווה, היום כל דבר נהיה מצווה, בסדר. אבל זה לשימושך הפרטי. אנשים פרטיים יושבים, אוכלים שם. זה הכיסא הזה, קנו אותו לבית הכנסת, הקדישו אותו לבית הכנסת. ואז אתה מותר לך להשתמש לו בבית הכנסת לתפילה וללימוד תורה. אבל לקחת אותו לבית שלך, תעודה, תזכיר מעולם, אני לא יודע מאיפה. יש מקומות שמזכירים כיסאות. אז מה עושים? לכן הוא לא הרשה שאף אחד יקנה לבית הכנסת שום דבר. ואפילו סידורים וספרים שהם קודש, בין כהן קודש, הוא מכספו. מדי פעם היה חסר, היה זה, היה קונה, היה, אז היה מדקדק בכל העניינים עד הגבול האחרון. כמה אדם, זה לפחות שאדם יחשוב כמה צריך להיזהר, זה כספי ציבור. עכשיו לדוגמה בית הכנסת, צבעו אותו, שיפצו אותו. מאיפה הביאו כסף? אנשים תרמו. למה הם תרמו? לבית הכנסת. זה נהיה קודש. וזה... וכן על זה הדרך. אני לא רוצה לדבר כעת לקטרג מה שהולך היום. לכן אני מעולם לא אמרתי תתרמו לספר תורה. יש, היום זה נהיה מסחר, עושים על זה קופה. כתיבת ספר תורה. הם אוספים 2 מיליון שקל, בעוד שהספר תורה עלה להם בקושי 100,000 שקל. אז צבע חשוב, כמה אחוזים הכניסו לכיס. עכשיו הכסף הזה, שאדם תרם לכתיבת ספר תורה, נהיה קודש. אסור לי להשתמש בו לדברים אחרים. הם משתמשים בזה לפרסומות. אז ברדיו ג'ינגלים, וכל מיני עיצובים ומודעות וציורים וקשקושים ומה עושים בכסף? קונים בזה פאות לאנשים החשובות שלהם שמתלבשות ומתאפרות וקונות בזה סמלות. כסף של ספר תורה! הרי יש הלכה, מתי מותר למכור ספר תורה? יש רק 2 דברים שמותר למכור ספר תורה. 2 דברים. רק לפדיון שבויים שבו איזה יהודי ורוצים להרוג אותו. ואנחנו רוצים לפדות אותו. אז מותר למכור את הכסף של הספר תורה בשביל זה. או חתן יתום שאין לו מי יוצא להוצאות ואין מי שיקנה לו בית, אין מי שיקנה לו מה שצריך לצורכי החופה, התירו. יש מי שהתיר ללמוד תורה. זאת אומרת, בזמנם היו הולכים, אין לו בעירו מי שילמד אותו תורה, הוא צריך לנסוע לעיר אחרת. ושם הוא צריך לשלם כסף, עולה כסף, אז התירו. האדם הכי אסור, אז עכשיו הם תורמים כסף, אנשים לא שמים לב. הם תורמים, אומר זה מצווה, כתוב יהיה לי אות בספר תורה. מה יהיה לך אות, מה אתה רוצה? אם אתה רוצה ספר תורה, לזכות בספר תורה, לך אצל סופר, תאסוף גרוש ועוד גרוש ועוד גרוש כל החיים שלך, ותקנה בזה ספר תורה. אבל הרשב"א כתב כבר, שהיום בימינו שמצויים ספרי תורה בזמנם, בזמן הגמרא, היו לומדים מתוך הספר תורה. היום לא לומדים ספר תורה, זה רק קוראים בו בתורה. מה היום עושים? קונים ש"ס, קונים מפרשים, קונים חומשים. לקנות חומשים וספרים, ספרי קודש, זה כמו ספר תורה. יש תשובה של הרשב"א על זה. כל הפוסקים באו אחריו. אז אם כן, היום, בקיצור, תראו רבותיי, בעיה חמורה מאוד. ומסייע בידי עוברי עבירה. אני פעם אחת באה אישה אחת אליי למוסייף, היה לבעל, לא יודע מה איתו, כבר הרבה זמן לא ראיתי אותו. היה מתעסק בלגבות כספים. אמרה לי הרב, תעשה טובה, תעצור אותו, תגיד לו שיפסיק, אני לא יכולה לחיות ככה. אני רואה מה הוא עושה, הוא אוסף כספים, ואוסף, 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 וקנה כבר 5 דירות. זה היא אמרה, לא אני אמרתי. וזה כסף של יתומים, של אלמנות, של משפחות מסכנים. הוא אוסף כסף, נותן להם איזה גרושים, והוא לא מפסיק, זה מחלה. בחור צעיר. אז תארו לכם רבותיי, אני יודע, אני רואה מה שקורה. אז אומרים למה אתה מדבר, אבל אני לא אשתוק. אחרים רואים ושותקים, אני לא יכול לשתוק. לכן רבותיי, תיזהרו, ותיזהרו ותיזהרו. אחר כך שמה יש עולם האמת, נפתחים בפנקסים, ושמה הם רואים מה... אז אנחנו במצב לא טוב. לכן אדם שתדל בחודש הזה, שלא יגרם עוון על ידו. הרי אם אתה נותן לאחד כזה כסף, אתה מכשיל אותו. ואתה עובר על לפני העיוור, לא תיתן מכשול. יותר מזה, האדמו"ר הרב מאונגר עליו השלום, היה גאון גדול, בא מנשי כליים עליו השלום. אני פעם חזרתי בערב ראש השנה מברית פה, היה באזור בת ים. בדיוק הגעתי לשכונת רמות, היה הלוויה שלו. אז זכיתי להשתתף בלווייתו. היה איש קדוש מאוד, ואוהב כל אחד מישראל, אהב ספרדים בצורה לא רגילה. הוא כתב תשובה גם על זה, אבל כל כך נהניתי, כתב חידוש שלא חשבתי עליו. הוא אומר, למה אסור לך לתת כסף לאחד שהוא, אתה לא בדקת שבאמת הוא זקוק. אז תגיד מה אני אעשה, הוא פשט יד, הוא בא אליי, לא יודע, אני נתתי לו. אומר למה, אתה יש לך כסף בכיס, ואתה שמת בכיס כמה אתה יכול לחלק. נגיד, הגעת ל100 שקל, יש לך בכיס, אז אתה מחלק. החלק היו זקוקים באמת, נחוצים, וחצי, או יותר מחצי, היה סתם שקל. אחרי שגמרת את זה, בא מישהו, בא אני באמת, ואין לך לסדר. נמצא האיש הזה שבא ולקח, גזל את העניים. וגם אתה גזלת את העניים. למה? חוץ מכם, הוא הפריש מעשרות. מעשרות זה שייך לעניים. פתאום נתן את זה לאחד שלא ראוי. אז זה נמצא גוזל את העניים, על זה דנים את האדם ביום הדין. אין משחקים פה. אני הייתי רואה את מורבי עליו השלום. כל הערב, הוא היה גבאי בית כנסת. והוא היה כל כך מסודר, פדנט, לא היה אצלו שכל הכסף מעורב יחד, אין דבר כזה. היה קופסאות, קופות, קופות. היה קופה של בית הכנסת. היה קופה מיוחדת לקריכת ספרים, מי חושב על זה היום? היה, אני זוכר, יהודי זקן בבוכרים, ברחוב חג'י אדוניאן, מכיר את זה עד היום. קראו לו מולה אברהם כהן. היינו מביאים לו את כל התהילים והסידורים הקרועים, ותבוא עוד שבוע, הוא קורך את זה. הוא משלם לו כסף. זה קופת קריכת ספרים. היה קופה להכנסת קלה. כן. היה שם קופה של... מה עוד היה?
שמל בית הכנסת.
תשע קופות. תשע. תשע קופות. וצבע חשוב. עכשיו, בימים נוראים זה עוד יותר. אז כל ערב, למה משך היום, היו פוגשים אותו אנשים, נותנים לו כסף, זה עבור זה. היה גם תארת המשפחה, זה עבור זה, זה עבור זה, היה רושם. פנקסים היה רושם לו. בערב, סופר את כל הכסף, ורואה מה המצב. עכשיו, הוא היה אומר ככה, אם חסר, אני שמח, אני משלם מהכיס שלי. אם יתר, זה צער הכי גדול שיש. למה? לאן זה שייך? ויושב משחזר, איך היה זוכר, מהבוקר השכם, שהוא פתח את העיניים עוד. הרי הוא היה ישן שם בבית הכנסת, היה חדרון קטן, שם היה ישן, לא היה בא הביתה. אז היו באים אנשים נותנים לו. עבור זה, אז זוכר זה כאן. כמה, חזרתי לו עודף, כמה היה, הכל הוא זוכר. אחר כך עבר בשוק. מי נתן לו, מה נתן לו, כמה החזר, כמה זה, איפה הוא שם את הכסף. משך כל היום עושה חשבון, פתאום מוצא, זה שזה, זה אין הכסף. וכן עושה הדרך. פעם אחת סיפר לי, אני אספר לכם עוד מעשה מאוד חשוב, שאדם מבין זה מוסר. בא אליו זה אחד בבוקר, הוא קנה עליות בשבת. אז בא שילם 15 לירות היה, אז כלום, זה כמו היום, אולי 15 שקל. עכשיו, עד שהוא נתן את זה, הוא התחיל לספר, הוא אמר לי בערבית, אבא, קרא לי קינה סודה ומסודאי, זאת אומרת, קינה שחורה ומושחרת. אומר, כמה ההוצאות שלו, כמה זה, והוא יהיה חי יופי, סוחר, חי על הכיף, כיפק. ואשתו והילדים שלו, שהם שני עונק. אומר, בכה לי, הילל לי, ונתן את הכסף. אחרי זה בא עוד אחד גם כן, אדם באורחי כשר, היה בבית הכנסת, היה להם איזו שמחה בשבת, נתן את הכסף שלו. תפסק בקופה 35 לירות. ואבא יצא, הלך לשוק, כי היה צריך לפגוש איזה שניים, שלושה אנשים שסדר ביניהם איזה עניינים. אז הוא הרגיש שאיזה מישהו עוקב אחריו. אחר כך בסוף הוא חזר, ראה שפרצו לו את החדר וגנבו את הכסף. אז מיד הוא פגש את הגבאי, החבר שלו. אמר לו, צריך להגיד למשטרה, כדי שלא יהיה זה, כדי שפעם אחרת אולי יהיה משהו. אז בא השוטר ושאל אותו, הוא ענה לו, וזה אמר, וכולי. בצהריים, אני הייתי כל צהריים בא אליו. בבדל החיים, אז הייתי יושב ומד איתו, גמרא. אז אמר לי, בוא אני אספר לך. היום היה פה גנב, גנב לי, גנב מהקופה 35 לירות. תדע, הכסף הזה הוא ניתן לא ממקום כשר, לכן לא זכו האנשים שתרמו שהכסף ילך למקום טוב. אמר לי, תדע, תזכור את זה כל החיים שלך, שככה זה. וסיפר לי בדיוק את כל מה שהיה, כל המהלך. אומר, אז תדע, הכסף שבא ממקום טוב, הוא בא בלב נדיב ליבו, כמו שהתורה אמרה, כל נדיב ליבו הביאה את תרומת השם, זה הולך למקום טוב. זה לא זה, הגנב לקח את זה. מה יעשה בזה? השן יוכל את המים שתהיה. אז מכאן אדם ילמד כמה חשוב שעושה דבר לשם שמיים לכבודו יתברך. יותר מזה, שאחת העניינים, אני יודע שאני אומר דבר שהוא קצת לא ימצא חן בעיני, בכל אופן השלטונות, לשלם ארנונה זה לא דבר של מה בכך. למה? נכון שהארנונה הולכת להוצאות שוטפות של העירייה. מה הם עושים בכסף? אז הם יגידו לך, נותנים שירותים לציבור. מנקים את הרחובות, אוספים את האשפה, אני יודע מה, וכו'. אבל סליחה, 80% מהכסף של הארנונה, תבדקו את זה, זה הולך לאירועים, לחילולי שבת, למופעים של פריצות ובידור, לדברים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא. לכן, אדם צריך להתפלל ולהשתדל כמה שפחות לשלם ארנונה. כן? אז, אבל מה אתה עושה בסוף אתה צריך לשלם? וגם זה שמורידים לו, אז בסוף הוא משלם משהו, גם אני שילמתי. מה אתה עושה? לימד אותנו עליו השלום, אחר מציון אבא שאול, שלפני שאתה משלם, תאמר ריבונו של עולם, יהי רצון בפניך שהכסף הזה שאני נותן אותו משלם ארנונה, ילך למקומות קדושים. ילך בשביל תלמודי תורה, בשביל ישיבות, בשביל מקומות שעושים את רצונך. לא. כאן אדם מלמד כמה צריך לדקדק, כי שמה בשמיים מדקדקים על כל דבר ודבר, על כל מילה ומילה שאמר האדם. אסור להגיד הקדוש ברוך הוא ותרן. גמרא אומרת, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאבא מינן, השם ישמור. כי על הכל יביא במשפט. אז אנחנו כעת לפני ראש השנה. היום כבר נתחיל לתקן מה שצריך לתקן. אז לפחות אדם יזהר שהכסף שלו ילך למקומות טובים וקדושים. זה אנשים שמברכים על זה, שהם זקוקים לזה, לאלה שלומדים תורה, כי הוא בינתיים גוזל את העניים. יש עניים, יש בני תורה עניים, שהם לא מדברים, הם לא מבקשים. כל אלה שמסתובבים בבקרים מסביב בתי הכנסת, הם לא זקוקים בכלל. זה מחלה. אני אומר לכם, זה מאחריות. בדקתי את זה. הם לא זקוקים בכלל. אני זוכר בזמננו, הייתי ילד, ואז אבא אמר, תראה, תלמד. היה יהודי אחד, שמשמור, אני זוכר אותו כמו היום. מסכן, היה הולך יחף. יחף, בחורף, מירושלים בחיף, אתה יודע מה זה? והכרס שלו, הבגדים שלו היו קרועים, הכרס שלו הייתה בחוץ. לא שכח את זה. והיה מסתובב, כל יום, כל שבוע שיחה, היה תופס רחוב אחד. היה לו תכנון, הכל הראש שלו היה מתוכנן. היה לו וייז בראש. כל שבוע רחוב אחד. עובר בין הבתים וצועק לחם רעב. באים אדם, מביאים לו לחם שנשאר להם. או מה נשאר מארוחת צהריים. הוא שואל אותם, אין לכם משהו מארוחת בוקר? ואוכל, אוכל. מתנהל שם. שבוע שלם בכל הרחוב. עשה את כל הרחוב, הלך מחורת הרחוב השני. והיינו מרחמים עליו. הם מביאים לאוכל. אתה רואה בן אדם רוצה לאכול. אחר כך היה שואל מישהו, אולי יש לך 10 גרוש לתת לי, או לירה אחת. אני נותן לו. הוא אומר, מסכן בשבת, מה יעשה? יום אחד האיש הזה מת. היה יום שלג, אני לא אשכח את זה. יום שלג, היה גר בסוף רחוב, הסכן שם באיזה חושה. הוא מצא איזה מערה, התנחל שם. הומלס. מצאו אותו מת, באו העירייה והמשטרה וכולם, בקיצור. בסוף נכנסו בתוך הבית, אתה יודע מה מצאו? שקים, שקים של כסף. שקים, שקים. כל זה לקחה המדינה. וזה לא היחיד. אני מכיר אחד שהוא היה מסתובב הרבה במקומות, לא רוצה לציין כדי לא לזהות, כי יש לו משפחה, זה לא נעים. היה אוסף צדקה בלי סוף. והיה משגע את הבן אדם, עומד לידך ונענה לך את היד ומבקש. ויום אחד, לא פחות שלא יותר, לא עליכם, לא עליכם, שלא היה לאף אחד, קיבל אירוע מוחי. לקחו אותו לבית חולים, והמצב הרופאים אמרו ככה וככה. היו לו המון ילדים, לא זוכר את המספר שלהם. גם אני לא רוצה להזכיר כדי שלא לזהות. והגיעו לבית שלו 6 או 7 ילדים בבת אחת. מה? לשדוד את הכסף שלו. יש לו חדר שלא נתן לאף אחד להיכנס. פרצו את החדר, היה שם שקיות של כסף. בסוף, מה עשו? היה איזה עסקן אחד, דרגיל את שמו גם, עסקן מוכר. והוא הלך, תפס את כל הכסף, אמרתי לו שישמור על זה, ועשה חשבונות. זה היה לפני איזה 20 שנה יותר קצת. ורשם, מצא כסף מזמן המנדט, היה שם. וכל מיני כספים, חלק כבר אי אפשר, הולך לבנק ישראל בירר, אין מה לעשות. אבל חלק היה אפשר לחלק, יצא מהמחזור, אבל עדיין אפשר להעביר את זה. בקיצור, מה לא עשה, מה לא היה שם. ואני זוכר שהוא ישב וראה לי רק חלק מהכסף, למעלה מ6 מיליון שקל. אחר כך הוא עברי, והמשיך לאסוף. אז תארו לכם רבותיי, לכן אני אומר לכם, זה מוסר השכל. מה האיש הזה עשה כסף? ולקח אותו את זה לקבר, שיר את זה פה, ואז הביאו לאחרים חינם. לכן אשרי האדם שפה בחייו נתן כסף. יותר מזה, אני אגיד לכם עוד דבר בשם אבא עליו השלום. היה אומר לאנשים, תתנו צדקה אתם בחייכם. הרבה היו אומרים לו, אנחנו נשארנו צוואה וציוונו שאחרי מותם יתנו, תקשיב לי, לא, אתה מפסיד, חבל, חבל. זה יצר הרע. אז אמר לו, הוא כותב הצוואה שאחרי מותו יתנו לתלמידי החכמים כך, לעניים כך, לבתי כנסת אלה ואלה כך וכך. אומר, לא שווה מה שאתה עושה. למה לא שווה? רמי, למה?
לא שלא.
אמר לו, כי ברגע שהוא מת, זה לא שלו הכסף. זה נהיה של היורשים, אוטומט. הרי לפי ההלכה, איך שהוא נפטר, מיד זכו בזה היורשים. איך אמרה הגמרא, גר שמת, כל הקודם לקחת את הכסף שלו, זכה. גר פירושו שאין לו ילדים אחרי שהתייהד. אז אין לו קוראים. זאת אומרת, הכסף לא שלו. אז הוא אומר, היה אומר להם, תדעו, כסף שאתם נותנים עכשיו, זה יציל אתכם. אל תשאיר את זה למישהו אחר. א', מי יודע אם הם יתנו, ב', גם אם יתנו, זה שלהם, מצווה שלהם, למה אתה תפסיד את המצווה שלך? זה בקיצור, מכאן אדם ילמד כמה צריך לעשות חשבון נפש בימים האלה, עוד ועוד ועוד ועוד, בלי סוף. אחר כך, רבותיי, צריך לדעת לשמור על העיניים, זה הדבר הראשון. מה צריך לשמור על העיניים? אז רבים, שאל כל בן אדם, יגיד לך, לא להסתכל ולראות פריצות. זה לא רק זה. נכון שהתורה אמרה, ולא תתורו אחרי לבכם ואחרי אליכם. יש הרבה דברים שתלויים בראייה. אסור לי, גמרא מפורשת בבמה מציעה, אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. במילים אחרות, אתה רואה מישהו, יש לו קופה, יושב וסופר את הכסף, אתה מסתכל, אתה רואה כמה כסף יש לו. הוא פתח את הארנק. אסור. למה? כי הגמרא ממשיכה ואומרת, אין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. כשאתה מסתכל, אתה מזיק לו. זה עבוד. וכן על זה הדרך. עכשיו, שעוד, שהרבה דברים שתלויים בראייה. אסור לראות פני רשע. לא משנה יהודי או גוי. הנה עכשיו זה מת הרוסי הזה בן 91 היום. מספדים אותו. אז כולה, יש את התמונות שלו בכל מיני מקומות. אל תסתכל בפני רשע. לא רק זה, יש לנו שטרות בכיס, רבותיי. שטרות, נכון? יש לך שטרות בכיס, כן? שטרות. הנה, אדומים, צהובים, ירוקים. אני כל הזמן מקפל את זה הפוך, אמרתי לכם. הנה, אתה רואה זה הפוך? לא. מראש, לא להסתכל, זה מזיק לעיניים. גם כאן, זה. זה הכי תמה. הכי תמה. הרשע הזה התחתן עם נוצריה, והיה גר בחיפה. והיא הייתה הולכת כל יום ראשון לכנסייה. הרב קוק בזמנו נסע אליו, התחנן אליו, אמר לו, בבקשה ממך, תגייר אותה. לא, לא רוצה. היא נוצריה, שהיא נוצריה. אבל אתה איש ציבור, ואנחנו יהודים, אנחנו רוצים להקים פה מדינה. מדינה עברית, אוניברסיטה העברית, איך תלך היום משמע יהודים? כולם גויים. מאותם יהודים שהם גם לא יהודים כמעט. ושבנו אותם, ברכו עליה שהחיינו. היה צריך לברך דיין האמת. אז תארו לכם, אדם מסתכל בתמונה של אדם רשע, כהים עיניו. גמרא אומרת, יצחק אבינו, פני מה קרו עיניו כשהיה זקן? כעשיו בנו היה משמש אותו. ועשיו היה רשע. והוא יצחק, הקדוש ברוך הוא העלים ממנו שעשיו רשע. הוא כל דבר דן אותו לקו זכות. הסתכל עליו, בגיל 180 שנה לפני שנפטר. הוא נפטר בין 180 יצחק. גיל 100 כבר לא ראה. ישנה והמושכה בני, הוא אומר ליצחק, יעקב. אתה זה עשיו בני, אם לא, למה? כמו עיניו. אסור לאדם להסתכל בפני רשע. אז מה יעשה? אדם בעבודה לפעמים בא אליו קודם. תסתכל אדם. אחר כך, תסתכל לצדדים ככה ותדבר איתו. אנשים מכניסים הביתה, יש עיתונים, חינם. מחלקים בתיבות דואר. אתה פותח בר מינן, מה יש שם? עבודה זרה, גיל העריות של קודמים. כל היסוד. היה אחד פעם, כן, נפטר. הוציא אנציקלופדיה לבית היהודי. אני פעם אמרתי את זה ברדיו, הכרזתי בקול רם. הביא הסכמות מכל גדולי ישראל. אין גדול שלא כתב לו ברכה. והם לא ידעו מה הם חותמים. הם לא ידעו מה הם חותמים. כי בתוך האנציקלופדיה הזו, אני אבין אחד כך אחד, הזדעזעתי. כל בתי העבודה זרה שיש בעולם, בודהיסטים, הינדים, בורמזים, כל מיני זבאלי שלה, כל העולם שם יש. רבנים, כופרים, הגרמנים הארורים, כל ראשי גרמניה, אתה רוצה לדעת מי הייתה הממשלה של גרמניה או ממשלת וישי בצרפת, כל הרשעים, כולם התמונות שלהם שם, עם קורות חייהם. אנציקלופדיה לבית היהודי. שומע? תראה איזה דור מסכן אנחנו. תראה איזה דור של רמאות אנחנו נמצאים. מה אני אגיד לך? אתם יודעים שאתמול, אני אספר לכם עוד סיפור. זה משהו אקטואלי להיום. שאסור לסמוך על אף אחד היום. אתמול, הרבנות הראשית ישבה לדון בקשר לכשרות הבשר. הרי אנחנו כעת עשינו עסקה עם וולדן, וברוך השם, יהודים יקרים מאוד, יהודים ששומרים מצוות, והם יש להם בשר מאוד איכותי. ויש שחיטה, אותו חודש זה יגיע לארץ, עד החגים זה יגיע, ושחיטה של עופות כבר יש, ברוך השם. אז אתמול היה דיון ברבנות, אני לא רוצה להזכיר שמות של חברות הכי זה, שהם האויבים שלנו בלב ונפש שלא עשיתי להם כלום. הם לא רוצים שתהיה בשוק, ככה, שנאת חינם. מקנים בהם, בשפעים כאלו. מלחמה. עכשיו התברר, הלך המפקח מטעם הרבנות הראשית לאשדוד. מה יש באשדוד? שם הרי יש האוניות קורות כבר כמה חודשים. מי שקצת מכיר מה קורה עם הספנות, כי אין כוח אדם. אז הלך לבקר ובדק לראות. לגבי הבשר המיובא מחוץ לארץ. כל הכשרויות השאר, אני לא רוצה להזכיר שמות, אין דוח ואין רישום כמה טונות, כמה מספר חבילות של טונות של בשר שנמצא באונייה. אז גילו שבמקום אחד היה כתוב, שלוש, לא יודע כמה, 3,000. במקום 3 היה 5. זאת אומרת, יש עוד 2 בלי פיקוח. וזה משווק אחר כך לשוק. אז ישבו ברבנות לדון איך מסמנים את זה. כי בשלמה את החרדית ומוצפי, אז זה מסומן. יש להם סימון מיוחד, אבל הם, אין להם סימון. וישבו לדון, אז ולא מצאו פתרון עדיין, הם כעת בתהליכי דיון. זה אני מספר לכם עכשיו, חדשה טריה. אז תתארו לכם איזו מציאות. עכשיו יש מלחמה. כל הזה. מלך הבשר! מלך הבשר. אנחנו נמצאים כעת ערב ראש השנה, המלך מלכה להמליך את הקדוש ברוך הוא והיה השם למלך על כל הארץ. 10 מלכויות שתמליכו נעריכם. מלך בשר. אלול. אז זה מה אני רוצה לומר לכם. אחרי זה אני חוזר לאנציקלופדיה. כתב באנציקלופדיה, צעקתי על זה, היה אז פעם רדיו 10 בליל שישי, והזכרתי וציטטתי מתוך האנציקלופדיה מה יש שם, שיראו. ואז רוב הרבנים שהיו אז כבר נפטרו לבית עולמם, חזרו בהם, ביטלו את החתימה. התברר שהם חתמו ולא ידעו על מה הם חותמים, או סיפרו להם סיפורים אחרים. כי מה? הם הוציאו איזה, לא יודע כמה, 18, 20 וכמה כרכים, וכל ילד היה קונה את זה, היו קונים את זה, וילדים קוראים, מסתכלים. עכשיו, אצל ילד זה קשה יותר שבעתיים מאותנו. אנחנו כבר התרגלנו לראות בעוונות הרבים כל הסוגים, כל מיני דברים. אבל הילד הקטן הזה, שהוא עכשיו נולד ופקח את עיניו, הוא רואה דבר כזה, הוא רואה סמל של עבודה זרה, הוא רואה איזה פריצות, הוא רואה פרצוף של רשע. זה נכנס לו בתוך הנשמה. תראה מה כותב ספר חסידים. כותב אישה, קצת בבית, אף אחד לא נמצא, סגור, כל התריסים סגורים. היא מתלבשת, אותה, אין הבעיה. אבל הוא אומר, אם יש התינוק, והתינוק ער, לא תתלבש לידו. הוא אומר, אבל הוא לא מבין כלום. מה זה בשבילו? לא, הוא לא מבין שום דבר. הוא אומר, זה יזיק לו כשהוא יגדל. אותו הדבר, רוצים להאכיל אותו בשר וחלב. הוא לא חיה, הוא לא מצווה. הוא אומר, תיזהר, אל תאכיל אותו, זה יזיק לו כשיגדל. אני אגיד לכם יותר מזה. השפתי כהן, השח, גאון ישראל היה. ביורה דעה הוא כותב, בהלכות מאכלות אסורות. כותב שחלב של אישה אין בו איסור, אין בו שום איסור. עכשיו, מה דין חלב גויה? חלב גויה מותר, מעיקר הדין מותר, אין איסור. היא אוכלת נבלות וטרפות, אוכלת נחשים, שקצים ורמסים, חלב שלה לא אסור. נפקא מינה, היה מעשה בזמן השח, שהייתה אישה חולה, לא לכם, הרופאים אמרו לה, אסור לה להניק 3 חודשים. אז מה יאכל התינוק? אז לא היה מטרנה, אז הוא שכר, האבא שכר מנקת. אבל האישה אמרה, רגע, האימא, אני לא רוצה מנקת גויה. אבל אמר לה, מה את רוצה? מנקת יהודיה עולה כפול כסף. הביאה אותו לשח, השח פסק, אתה יש לך כסף? תשלם כפול ותיקח יהודיה. שדמה היא אוכלת כשר ולא מערבת בשר בחלב ולא אוכלת טרפות, טרפות ולא חיות רעות ולא כל מיני איסורים. אתה חייב, וזה נפסק להלכה, שאם יש לבעל ממון, מחייבים אותו בדין לזכור יהודיה, אפילו שזה יעלה פי 10. למה? זה ישפיע על הילד כשיגדל. אז תארו לכם, אין סוף להשפעות שיש. לכן אדם שמור את העיניים בכל מיני דברים. לא יסתכל על חברו, מה שיש לו רכוש, או איזה חכם, איזה חכם גאון הוא, או איזה ינוקה, או ילד הפלא היום, ועם זמר. אתה יודע מה יוצא בסוף מילדי הפלא האלה? אוי ואבוי. אני לא רוצה לדבר. כבר היו בעבר מה שיצא מהם בסוף. היה צריך הכל להצנע. כי רבי יוסף חיים כותב, עד כדי כך לפעמים ההורים יכולים לפגוע עין הרע לילד שלהם. כך כתב רבי יוסף חיים. למה? הוא אומר, מה זה עין הרע? שאדם מתפעל, איזה בניין יפה, איזה עץ, איזה פירות עסיסיים, איזה עושר מופלג יש לאיש, איזה עונייה. מה אתה מתפעל? הקדוש ברוך הוא ברא את זה. הבן אדם קנה, עשה, נגיד האדם בנה. מי נתן לו את היכולת? מי נתן לו פועלים? מי נתן לו שכל? מי נתן לו כסף? השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. אז ברגע שאתה מתפעל, זאת אומרת זה מעשה ידי אדם. אתה משליט את האדם על זה, באה סתרה אחרה ומזיקה. אבל כשאתה אומר בן פורת יוסף, בן פורת על העין, זה בידי השם, והוא שלח לו ברכה, והי יוסף, היי בבית הבור, והי איש מצליח, והי בבית אבדונה ומצרי, אין פחד, אין סרטן ואין פגע רע. אז כשאבא ואמא רואים ילד קטן, התינוק שלהם פתאום התחיל לדבר, פתאום התחיל להגיד איזה משפט, וואי, תראה איזה יופי. הולכים, מספרים את זה לדודים, לדודות, תראו איזה ילד. הם פוגעים בו. הם פוגעים בו. למה? מה אתה מתפעל? השם נתן לו את החוכמה הזאת. אז מכאן אדם ילמד, שמור כמה שאפשר. השם מזכה אותם.
אז ימשיך עם הבשר, ימשיך עם המצות, עומד גם יהיה יין, ימשיך. לא סיבב להם בכלל
הרשעים
האלה.
אולי אני אצא.
הם מקנים הרב.
גם רהיטים אני אצא.
לא, רהיטים לא, יין משובח של הרב.
חליפות גם, בסדר.
לא צריך לשמוע להם בכלל.
אני רשע, למה זה שאני שומע?
ימשיך בכל עוז.
בקיצור, פדל השם. שיביא לידינו דברים טובים ומוצלחים וכשרים ונכתב ונחתם בספר חיים טובים.
אמן, אמן, אמן.